אנחנו מנסים לעשות שיעור קצר שהוא מבוא למשנת הרב קוק דרך אורות התשובה. כלומר, אנחנו מנסים לעשות שניים במחיר אחד. הן ללמוד קצת על ענייני תשובה ותיקון וכדומה, והן לשים לב לכמה נושאים מרכזיים ומהותיים במשנת הרב קוק על התשובה. שילוב של שני הדברים האלה הוא המטרה של מה שאנחנו עושים. בפעם הקודמת ראינו את המרכזיות העצומה של הגאולה. כלומר, הטענה המרכזית של הרב קוק, שכל זמן מאיר בתכונתו, שהגאולה מנהירה את כל הנושאים שיש בעולם. אנחנו רגילים בדרך כלל לדבר על גאולה בהקשרים של התיישבות, ארץ ישראל, מדינת ישראל וכדומה, אבל הדבר שראינו בפעם הקודמת כמבוא זה צמצום מאוד גדול של המושג גאולה במשנת הרב קוק. במשנת הרב קוק הגאולה היא שדה אחר, שיח אחר, עולם אחר, שבו אנחנו, והוא מקרין דווקא, או גם, על עניינים שהם לכאורה לא קשורים בכלל לגאולה, כמו תשובה, כמו תלמוד תורה, כמו קיום מצוות, כמו כל התחומים האלה, הגאולה מנהירה אותם, וראינו בפעם הקודמת את הצוות היעד של ספר תשובה חדש לדור של גאולה. זאת אומרת, דור של גאולה זקוק לא רק לספר אורות, לא רק לספר שיפענח לו את היחס למדינת ישראל ואת העניינים הלאומיים וכדומה, אלא הוא זקוק ליצירה חדשה שתפענח לו מה פירושו של דבר גאולה בעידן, סליחה, תשובה בעניין של גאולה, תורה בעידן של גאולה וכדומה. אנחנו ממשיכים היום בעוד מבוא למשנת הרב קוק, ובו אנחנו ננסה קודם כל לראות יישום, את אחד היישומים המובהקים והפשוטים של משנת הרב קוק בענייני תשובה, אבל גם קו חשיבה מאוד מרכזי, שכמעט ואין פסקה אחת במשנתו של הרב קוק, שהרב קוק לא משתמש בקו החשיבה הזו. הרב הנזיר כינה אותה תורת האחדות הכוללת. וננסה להבין מה מסתתר מאחורי המאפיין הזה של משנת הרב קוק, כפי שאמרתי, אנחנו משתמשים בו באיזה שיעור כמבוא. היינו אמורים, כדי, לו זה היה שיעור על הנושא, היינו פותחים עכשיו חומש. והיינו רואים כיצד הפסקה הזאת של הרב קוק צומחת מתוך החומש, אבל כיוון שזה לא המטרה שלנו, אני אומר את המסקנות בלבד, ומי שירצה את הראיות ואת הוכחות, אני מניח שבאתר של הישיבה יש, ואם לא, אז יש בה שיעור שלי באתר של שיבת פתח תקווה שמביא את הראיות מתוך התנ"ך למה שאנחנו הולכים לומר. כידוע לכם, יש חמישה חגים מדאורייתא. על יותר דיוק, חמישה חגים וחצי מדאורייתא. לאמור, לפחות בשמות המקובלים שלהם היום, פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות. למה אמרתי חצי? כי שמיני עצרת, פעמים ספורות כתוב בגמרא, שמיני רגל בפני עצמו. לעניין פזר קשב, מי שמכיר את הגמרא הזאת, כלומר יש שישה דברים שמאפיינים את שמיני עצרת כרגל בפני עצמו. לדוגמה, אנחנו מביאים את זה היום לידי ביטוי בכך שאנחנו מברכים שהחיינו. בשביל שפסח לא מברכים שהחיינו, ובשמיני עצרת כן מברכים שהחיינו, כי זה חג חדש. אז רק דוגמה אחת לקביעה של שמיני רגל בפני עצמו. עכשיו, בדרך כלל, כידוע לכם, כאשר יש קבוצה, אנחנו מנסים לראות האם יש תתי קבוצות. אחרי שאמרנו שיש חגי דאורייתא, אז אנחנו שואלים את עצמנו האם יש תתי קבוצות. ובדי ודאי שלפחות תת קבוצה אחת יש, והיא שלושה רגלים, נכון? איך אני יודע שזו קבוצה? שכן התורה עצמה אומרת שזו קבוצה. לא בפרשת המועדים, אלא היא אומרת שיש קבוצה שנקראת שלוש רגלים תחולי בשנה, את חג הסוכות, וכלומר יש לנו שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות, ובחג השבועות, ובחג הסוכות, ולא יראה את פני השם ריקם, וכו'. אז אם כן, ברור שיש קבוצה שנקראת שלוש רגלים, או שלושה רגלים. האם יש קבוצה נוספת? אז כל אחד באופן אינסטינקטיבי יגיד, ודאי שיש. יש קבוצה נוספת שנקראת הימים הנוראים. והיא ראש השנה ויום הכיפורים, הנה, כתוב במחזור. מי אמר? מי אמר שראש השנה ויום הכיפורים? הם בכלל קבוצה. בעצם, אני אגביר את השאלה, אם כי יכול להיות שזה כבר התשובה, אבל אני אגביר את השאלה, ואומר שאם הייתי צריך לבחור שני חגים שהם הכי 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 מנוגדים שיש מבין חמש חגי הדאורייתא, הייתי בוחר בראש שנה ויום כיפורים. עכשיו, אל תתרשמו מזה שהמנגינה של הקדיש היא אותה מנגינה, או שאומרים ונתן את תוקף בראש השנה יכתבון ויום צום כיפור יחתמון. אל תתרשמו מזה. בואו ניגש קודם כל לשורש ההלכה. תמצאו לי, אני אשאל את זה ככה, תמצאו לי משהו אחד שיש בו קשר בין ראש השנה ליום הכיפורי. משהו אחד שיש בו קשר. אני אמנה עכשיו את מה שאין קשר. קודם כל, ראש השנה זה יום טוב, ויום כיפור זה שבת. כלומר, קודם כל, מבחינת הסטטוס, מבחינת הארכיטקטורה ההלכתית, זה יום טוב, וחלים עליו דיני יום טוב. ולמעשה, מה שהיינו אמורים לעשות, כשהיינו חוזרים מבית הכנסת, בראש השנה, אני מתחנן שלא תעשו את זה, אבל מה שהיינו אמורים לעשות זה לעשות על האש. יום טוב. אם בסוף יהיה לי זמן איזה סיפור טוב, אז תזכירו לי ככה בסוף השיעור. ויום כיפור זה שבתון. קודם כל, מבחינת ההגדרה בכלל של הימים האלה. שתיים, ראש השנה הוא חג אוניברסלי. הוא ציון אוניברסלי. ההלכה מביאה את זה לידי ביטוי בנוסח התפילה, שהוא לא הדבר, תשימו לב לנוסח התפילה. מלוך על כל העולם בכבודיך, וינשא על כל הארץ בעיקריך, והופע באדר גאון עוזיך על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. זה ברכת ראש השנה. יום הכיפורים הוא יום פרטיקולרי. מכל אבונותינו ביום הכיפורים הזה, מחה ועבר פשעינו וחטאותינו מנגד עיניך. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו, זה בכלל יום אחר. ועיקר העיקרים, ראש השנה הוא יום דין. ולכן ביום דין אין אפילו דמיון אחד בין התפילה של ראש השנה ליום הכיפורים. אני מדבר את השורש, לא הפיוטים. בראש השנה אין וידוי, אין י' ג' מידות, אין תענית, אין בקשת סליחה, אין, כל הדברים האלה לא קיימים בכלל. זהו יום דין ואין מרחמים בדין. יום הכיפורים הוא יום רחמים, הוא יום כפרה. השפה שלו בכלל שפת כפרה. אז מי אמר, עכשיו אני חוזר לשאלה, מי אמר שראש השנה ויום הכיפורים בכלל קשורים אחד לשני? הטענה שאנחנו נטען עוד מעט היא שבאמת התפיסה שיש קבוצה שנייה שנקראת הימים הנוראים היא לא נכונה ונכונה כאחד. כלומר, קודם כל נתחיל עם זה שהיא לא נכונה. היא לא נכונה, אין קבוצה כזאת שנקראת הימים הנוראים. כלומר, אין משהו שמחבר את ראש השנה ויום כיפורים, אבל פה אני מבקש לכל מי שנוהג להירדם בשיעור לחכות לפחות עוד 5 דקות, כי אני צריך לתקן את המשפט הזה. אין קבוצה אחת שקושרת, אין מושג כזה שראש השנה ויום הכיפורים קשורים אחד לשני, וממילא אין קבוצה שנקראת הימים הנוראים. אלא שמעיון עמוק בפסוקים אנחנו נגלה שיש קבוצה נוספת. אבל הקבוצה הנוספת הזאת שמה איננה הימים הנוראים, והיא לא כוללת את ראש השנה ואת יום הכיפורים. בלבד. אם אנחנו נקרא, ושוב, אני מדלג פה על איך זה צומח מתוך החומה, שאני שולח אתכם לפרשת המועדים, ותראו את זה, זה ממש כמעט כתוב פרשת המועדים במפורש. אם אנחנו נקרא את פרשת המועדים כפי שצריך, אנחנו נראה שהקבוצה הנוספת נקראת בתורה חגי החודש השביעי המקודש. והקבוצה הזאת מונה 3 חגים. ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. זאת אומרת, סוכות הוא חג כפול. הוא חג ששייך לשתי מערכות. הוא שייך למערכת אחת שהיא 3 רגלים או 3 רגלים, והוא שייך למערכת שנייה של חגי החודש השביעי המקודש. זאת אומרת, האמת היא שראש השנה הוא בכלל לא ראש השנה. זה גם לא יכול להיות חודש השביעי שהוא ראש השנה, משהו פה לא מסתדר. אלא ראש השנה הוא ראש החודש השביעי המקודש, יום הכיפורים הוא העשירי בחודש השביעי המקודש, וסוכות הוא בשיאו של החודש השביעי המקודש. האמת היא שתחשבו על זה רגע בהיגיון, גם אי אפשר לחשוב אחרת. כי יש לנו יום שביעי מקודש, נכון? שבת. יש לנו סוף שבוע שביעי מקודש, יש לנו שנה שביעית מקודשת, ויש לנו סוף 7 שנים שביעיות מקודשות, יובל. מה חסר? בסדרי גודל אלה, יום, שבוע, שנה ושמיטה. חסר חודש. זאת אומרת, זה לא, זה, באמת שאתה חושב על זה, אחר כך זה גם לא יכול להיות אחרת, אבל זה כתוב כמעט מפורש בתורה, ולכן סוכות קורבונותיו כפולים, וכדומה, אלה דברים ידועים, בישיבה פה הם נלמדים כבר 40 שנה, אז אני מניח שתמצאו מישהו שיראה לכם את זה, למי שלא מכיר את זה, בפשוטו של מקרה. אבל הנקודה המרכזית שאנחנו הולכים להתבסס עליה, ושהרב קוק מבסס פה את מה המשמעות של תשובה של גאולה, הייתי משתמש בערך בביטוי ככה. למרות שזה לא כתוב במפורש, אבל אני אלך הכי רחוק שאפשר. חודש התשובה של הגלות הוא באמת הימים הנוראים. והוא באמת ראש השנה ויום הכיפורים. אבל בעת גאולה, אנחנו צריכים לחזור למשמעות המקורית של החודש השביעי המקודש, למשמעות המקורית של החגים, ולכלול את חג הסוכות בתוך המערכת המורכבת הזאת. ואז זה לא רק עניין של כמה ימים, אם זה 10 ימים או 21 ימים. לא זאת הנקודה. שבו בנפשכם, וזו שאלת המוקד של השיעור היום, מה ההבדל בין דת שיום הכיפורים הוא היום המסיים את התהליך המקודש שלו, לבין דת שחג הסוכות הוא המסיים את החודש השביעי המקודש שלו? מה ההבדל בין שני הדברים? אני חושב שההבדל בולט ממש, אתה יודע מה, אולי מישהו רוצה לענות פה, אני אומר שהוא בולט עכשיו, לא נעים, אבל מה ההבדל בין דת שמסתיים החודש, כלומר חגי החודש השביעי המקודש שלה מסתיימים ביום כיפור, הימים הנוראים, לבין דת שזה מסתיים בסוכות? כן,
ההבדל הוא
שביום, לכאורה
אם יום כיפור מסיים, אז כל
מאות
חגי ישראל זה דין כאילו העמדה הזאת לדין.
זה נכון, אבל אני שואל אותך, מה ההבדל בדת? לא מה ההבדל בחודש, אלא מה זה אומר על הדת שרואה את יום, בדיוק את מה שאתה אומר, כחודש השביעי המקודש, לבין דת שרואה את כל המכלול? כן.
דת שמכילה לא רק את הימים המיוחדים הקדושים, אלא גם את הימים שאחרי.
אבל סוכות זה לא ימים שאחרי. מי אמר שזה אחרי? אתה מבין, אתה אומר סתירה, אני רוצה לטעון שהם כלולים. אוקיי? אז אתה הולך בכיוון נכון. אוקיי, כן. בערך. עכשיו אני צריך את מה שאמרתם שלושתכם, אני אגיד את זה כמובן במילים שלי. דת שאומרת שיום הכיפורים מסיים את חגי החודש השביעי המקודש שלה, בעצם מקרינה, אנחנו, החלום שלנו, החזון שלנו, הכמיהה שלנו, העולם שלנו, הוא להיות אנשי יום כיפור. לו יכולנו, העולם הזה מעיק עלינו. העולם הזה נאלצנו להיות פה. על כוחך אתה חי ועל כוחך זה, ונוח לו לאדם שלא נברא משנברא. והיינו רוצים והיינו חולמים להיות אנשי יום כיפור, ככל שאנחנו יכולים. מה לעשות נבח שאנחנו לא יכולים? שהרי אנחנו צריכים לאכול ולשתות, ואנחנו כדי ללדת ילדים ולהתרחץ ולהתפרנס וכדומה. זה אין ברירה. אין ברירה. אבל לאורך כל השנה כולה, אנחנו כוספים וחולמים ורואים מול העיניים את המודל של יום כיפור. כאילו, כל יום ויום אנחנו שואלים אותנו, איפה היום כיפור של היום הזה? במידה מסוימת, מי שמכיר, ספר כוזרי מציג את זה באמת ככה. ספר כוזרי, מי שמכיר שהוא מצייר את החסיד במאמר שלישי, הוא אומר, בכל יום ויום יש יום כיפור קטן, זה התפילה, שזה גרעין הזמן ופריה, בשבוע יש שבת, בחודש יש ראש חודש, ובשנה יש את יום הכיפורים הגדול והנורא. לעומת זאת, דת שבמהותה החודש השביעי המקודש שלה כולל גם את חג הסוכות, סיפור אחר לגמרי. האישיות שהיא מציבה לה מול העיניים, מי היא רוצה להיות? היא רוצה להיות איש של סוכות. זה החלום שלה. נו, ומי זה איש של סוכות? איש של סוכות זה איש שמח. איש של סוכות זה איש שחוגג את האסיף. איש סוכות זה אחד שלוקח את האסיף ומביא אותו לבית המקדש. לא את הצום, אלא פרי צדר כפות מריה, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, שבעת ימים. איש של סוכות זה אדם שאוכל בשר ויין בבית המקדש, בהר הבית. איש של סוכות זה זה שנאמר אליו, ופנית בבוקר והלכת לא עליך. והגמרא אומרת שלא תמצא את אשתך ספק נידה בשעה שאתה חוזר מן הדרך. כלומר, מקיים יחסי אישות. זו דמות שהיא רואה מול העיניים. והיא מקרינה את זה לאורך כל השנה כולה, שהחלום שלנו, החזון שלנו, הוא להיות אנשי סוכות. זה הדבר הכל כך תהומי וכל כך מבדיל, ושוב אתם יכולים להבדיל. למה אני, עכשיו זו תוספת שלי, זה לא כתוב ברב קוק. למה אני חושב שבאמת לגלות מתאימה הקבוצה הזאת שנקראת ימים נוראים, ולכן היא נוצרה שם, ואילו בארץ ישראל, במובן הגאולי של המילה, מתאימה סוכות. עוד שנייה אחת, כן? מתאימה סוכות. אבל, עכשיו אני רוצה להזהיר, כי עכשיו אני חוזר לכותרת שאמרתי היום בשיעור, תורת האחדות הכוללת. אז מה תפקידם של ראש השנה ויום הכיפורים? אם כן, המשנה שאנחנו הולכים ללמוד היום, היא משנה מורכבת מאוד. כי הרב בעצם טוען שהתורה אומרת שני דברים. א', שהיעד, שהדמות, שהכיוון שאנחנו רוצים להגיע אליו, בסופו של תהליך ימי החודש השביעי, הוא חג הסוכות. שתיים, אי אפשר להגיע אליו בלי לעבור בראש שנה ויום הכיפורים. כלומר, יש פה תהליך, ולכן אני משתמש בתורת האחדות הכוללת, כלומר, הרב לא השליך חס וחלילה את משנת הגלות. האמת היא שראינו את זה כבר שבוע שעבר, באיגרת שהוא כתב לרב חרלק, כלומר, בשיעור הקודם. הרב לא השליך את תפיסת הימים הנוראים, אלא הכניס אותה לקונטקסט גאולי. ותכף נראה את הדברים האלה כתובים לפנים, כן. כן, כן. של הקבוצה הזאת, כן.
השאלה היא, האם אחרי שזמן של גאולה, גם האופי של הימים הנוראים הוא
נעשה אחרת? לדעתי, זה לא כתוב אצל הרב קוק, לא כתוב אצל הרב קוק, אבל לדעתי כן. קוק חזי, לך תראה. לך תראה. אני יכול לספר שתי חוויות מהחוויה האישית שלי. שנה ראשונה שהייתי ראש שיבה, שנה ראשונה לשיבה, זה לא רק שנה ראשונה, כולה הייתי 30 יום ראש שיבה, לראשונה בחיי הייתי חזן למוסף. אוקיי? ואני חזן למוסף, ומגיע ל... ויתאיו כל לעובדיך, אתה יודע? ויתנו לך כתר מלוכה. ופתאום לתדהמתי, הישיבה מתחילה לרקוד, כמנהג כל מיני ישיבות ש... אני הייתי בהלם מוחלט. לרקוד בראש השנה. לא שלא הכרתי את השפה הזאת, אבל תראו איך נראות תפילות ראש השנה אצלנו. יש שינוי. יש השפעה. אני לא חושב שאימת הדין פסה. אבל יחסי גיל וברעדה הם השתנו. ולדעתי גם יום כיפור שלנו השתנה. אבל, ולא רק הריקוד בתפילה. לא רק יותר מזה, לדעתי אנחנו, זאת אומרת, בעקבות מה שאנחנו נלמד היום, או סליחה, אנחנו לא נלמד את זה, אבל בעקבות ההקדמה, המשפטים הראשונים של השיעור שאמרתי, אני מקווה שכולם לפחות יבינו שהפיוט ראש השנה יכתבון ויום צום כיפור יחתמון, אנחנו, הוא מתאה אותנו. כי אם אתה תשאל מה התפיסה האנושית הרגילה הפשוטה, זה שבראש השנה יכתבון וביום צום כיפור זה ברצינות. נכון? כמו תשאל בדרך כלל, כן? גם אז, זה יום דין ברצינות. אגב, גם אתם שעניתם, בכלל לא שמתם לב שהשתמשתי במינוח לגבי יום כיפור, זה בכלל לא יום דין. יום כיפור הוא לא יום דין, ואין לו שום סממן של יום דין, והוא לא קשור בדין וכדומה. בכלל לא. יום כיפור הוא בכלל יום רחמים. יום כפרה, יום וכדומה. ואז, ככל שאנחנו מבררים יותר את יום הכיפור, זה משפיע על עבודת השם ביום כיפור, על התחושות ביום כיפור, וגם על צורתו של יום כיפור. אבל עדיין, עדיין ראש השנה ויום כיפורים הם אבני דרך בתהליך לסוכות. כן. חכה, תיזהר, חכה. אתה לא תגיד את זה בסוף השיעור. אז לכן, אבל אני רק אומר זוהר לעניין הזה, שאנחנו נראה אותו את זה. הזוהר אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות. זאת אומרת, בין יום כיפור לסוכות חופשי. בסדר? זה מה שאומר הזוהר. עכשיו, אף אחד לא ירדם עד סוף השיעור, כי אני... בסדר, אני זה. אבל זה, אתה מבין? אז... אותו גרמה. מופיע בגמרה, ולא לפני זה. כן? זאת אומרת, חכה. נדבר על כך. כן.
למה...
אני רק, סליחה, אני רק רוצה לומר, זה הסרט, רק שיהיה, אבל זה לא הנושא של השיעור שלנו, זה מחייב זה. הסרט ימי תשובה, הסרט ימי תשובה לקראת רחמים, לא לקראת דין. אתה מבין? זה הנקודה. כלומר, אדם גם צריך להיות ראו, זאת אומרת, יש, הרי זה שאלה שכל ילד שואל. הרי הדין היה בראש שנה, מה אני מנסה לעשות בסרט ימי תשובה? ובסרט ימי תשובה אני מנסה להפעיל את שעת הרחמים. ורחמים הם גם משהו שצריך לקנות אותו, הם גם משהו שצריך להתכונן אליו, הם לא מובנים מאליהם. אוקיי? אז זה התשובה לשאלה שלך, אבל זה גם התשובה לשאלה הקודמת שהייתה, שבעצם באמת אם נעשה בירור עמוק של כל התהליך, אז אופי ראש השנה ישתנה, אופי עשרת ימי תשובה ישתנה, אופי יום כיפור ישתנה, ואופי סוכות לא ישתנה, הוא רק יקלל בתוך הדברים. כלומר, זה בהחלט ברור מחדש של כל המהלך הזה. זה? כולל הימים שבין יום כיפור לסוכות. שעוד מעט נדבר. אם נספיק, נדבר עליהם. כן.
למה האמת לזה שדווקא אנשי יום כיפור הם דווקא הגלות, ואנשי סוכות הם דווקא הגלות?
אתה עכשיו תענה לבד על השאלה.
אני לא רואה סיבה דווקא להאמין את זה ככה.
מישהו רואה... זאת אומרת, אני כנראה לא הסברתי, טוב, אבל אני אומר, אפילו באינטואיציה, גלות משמעותה, ללא חיבור, לא לחיים, למציאות, להנאה, לעולם, וכדומה, יום כיפור. הליכה במדבר, גלות, אם אני צריך להשוות הליכה, את יום הכיפורים, הייתי משווה אותו להליכה במדבר או להתנחלות בארץ. בצוקות, הייתי משווה להליכה במדבר או להתנחלות בארץ.
אבל שמה, גם הפוך, שיום כיפור זה כאילו יותר... רוחני כזה יותר מחובר
זה בכלל לא הפוך זה בכלל לא הפוך
למה? הרי בארץ היה חיבור יותר אני מאמין שבגאולה יש יותר חיבור נסגר
אבל מסוג אחר מסוג אחר הרי לא ניתנה תורה ללוך להמן האם בהליכה במדבר היה חיבור יותר? אתה מבין? אוקיי בואו נקרא את הדברים בפנים בדרך המיוחדת שהרב מציף ואני מזכיר לכם שאנחנו רוצים גם ללמוד על הימים הנוראים אבל גם שזה יהיה מבוא למשנת הרב קוק. אוקיי? אומר הרב ככה, התשובה, זה פסקה שמופיעה באורות התשובה, פסקה מאוד 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 ידועה. התשובה וכל ההליכות המעשיות שלו. כלומר, הרב מתחיל קודם כל לדבר על מה שאנחנו מכנים הימים הנוראים. הוא מדבר קודם כל על התשובה, שזה תהליך מאוד מרכזי בעשרת הימים האלה, וכל ההליכות המיוחדות שלה, כלומר, לא רק התשובה כתהליך נפשי, אלא גם התשובה כתהליך התנהגותי, כן? כלומר, כהליכות מיוחדות שיש לבעל תשובה, להתנהגות של תשובה. אם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, למור, הרב אומר, עם האווירה הזאת של אלו, עם האווירה הזאת של עשרת ימי תשובה, עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, כאן צריך להיות פסיק ולא נקודה, לא יודע איך השתרבבה פה הנקודה, כן? עם גודל התועלת שלה, כלומר, תשימו לב שתורת האחדות הכוללת לא הולכת לבטל את חשיבות ראש השנה ויום הכיפורים, חס וחלילה. להפך. להפך. עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולטהר את המעשים מכעורם, ושימו לב איזה אומץ גדול יש לרב קוק לכתוב, היא מוכרחת להיות סופנת עמה איזו חולשה שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים. למור, בד בבד עם המהלך הכל כך חשוב של מין, תקור לזה טיפול 10,000 נפשי, בגופני ומצוותי ותפיסתי בעשרת הימים האלה. בד בבד עם הדין ועם הכפרה ועם הרחמים עם כל מה שסובב שלי ודברים האלה, לימים האלה יש גם מחיר, יש גם מחיר, ותכף נראה מהו. כן, היא מוכרחת, מוכרחת להיות סופנת אימה, איזו חולשה שלא נמנעת ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים. ואני מזכיר לכם את מה שאמרנו בפעם הקודמת, המילים האלה ערבים לדור שהרב מדבר אליו, אליו ועליו, בשל העובדה שיש פה מודה במקצת, כמעט אני אומר, של הימים הנוראים יש גם מחיר. זה לא המודל שהיינו רוצים לבנות, אלא זה תנאי הכרחי, זה אי אפשר בלי זה, זה תהליך שאין כדוגמתו. אבל יש לו עוד שלב, והרב מסביר למה, מהו המחיר. כשמקמצים את עוז הרצון, כלומר תהליך התשובה בדרך כלל הוא תהליך של קימוץ, אדם רוצה לתקן את דיבורו, אז בדרך כלל הוא מדבר פחות, הוא עדין יותר, הוא מתמיד יותר, זה בדרך כלל מאפייני תהליך התשובה. כשמקמצים את עוז הרצון, כשכופפים את עוז החיים על ידי הסלידה הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא, מתקמץ גם כן הרצון של הטוב. אנחנו בדור גאולה, ואנחנו לא רוצים לחיות חיים מקומצים. ותהליך התשובה בהכרח מקמץ גם כן את הרצון של הטוב. עוז החיים הטהורים מתחלש גם הוא. ושב הרב נותן מקבילה רפואית. נמצא האדם סובל מתהרתו המוסרית חולשה כזאת, שסובל חולה שהתרפא על ידי הזרמה אלקטרית. למה הוא מתכוון בהזרמה אלקטרית? כן, מכת חשמל, בדיוק. שאומנם גרשה את הארץ שבמחלתו, אבל החליש את הכוח החי והבריא שבו. כדי לראות אם הבנו, לו הרב היה בוחר היום במודל רפואי, איך הוא היה מדגים את זה? אנטיביוטיקה או כימותרפיה, כן, אותו עיקרון. מה הרב, אני לא חולק על זה, שאנטיביוטיקה מרפאת. אבל לאנטיביוטיקה יש מחיר. אני לא, ובלי אנטיביוטיקה היינו מתים. אבל יש לה מחיר. בלי הימים הנוראים, היינו, לא היינו, אם היינו ניגשים חס וחלילה לחג הסוכות, בלי תהליך של טהרה, של קדושה, של לימוד, של תפילה, של תחנונים, של כפרה, של כל הדברים האלה, היה אסון. ולכן יש הכרח בראש השנה ויום הכיפורים. עכשיו, אני חוזר לשאלה שלך מקודם על הגלות, 100%. אז יחלשו עוז החיים הטבעיים. אבל לא בארץ. מה הפתרון שהתורה מצאה? התורה לא אמרה חס וחלילה, טוב, אז שלא יהיו ימים נוראים. מצד שני, התורה לא אמרה חס וחלילה, טוב, אז תחיו עם המחיר של תשובה, עדיף. כלומר, היו שתי אפשרויות לתורה. אפשרות אחת לתורה להגיד שהמחיר כבד מדי, ואפשרות שנייה לומר שאוקיי, נשלם את המחיר. אבל התורה לא בחרה לא בזה ולא בזה. אלא, אומר הרב, בשורה האחרונה של הפסקה, שווים על כן ימים של שמחת קודש, למה הוא כמובן מתכוון? לחג הסוכות, כן? שווים על כן ימים של שמחת קודש, של חדוות נפש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור, אז תהיה התשובה שלמה. שמים לב? כלומר, תהליך התשובה הוא תהליך שמסתיים בסוכות. וכל תשובת הגאולה מביטה על סוכות. אני רוצה לחזור פעם למשפט הראשון שאמרתי. למה אני רואה בפסקה הזאת את אחד הייצוגים? מבין אין ספור ייצוגים של תורת האחדות הכוללת, כי תשימו לב שהרב בנה פה משנה שכוללת גם את המוסר של קימוץ הרצון ומקומו ותפקידו, וגם את התחייה הנפשית של שמחת קודש ומקומה ותפקידה, ויצר כאן מערך כולל שמביא לידי ביטוי הן את זה והן את זה, או לפחות לא שהוא יצר, כלומר פרש את התורה כמערך כולל שיוצר גם את זה וגם את זה. וכמעט בכל משנה ובכל נושא שהרב קוק נוגע בו, אנחנו נראה את התבנית הזאת. איך המשנה, איך המשנה מורכבת? ואיך היא כוללת, איך הפסקה, באיזה תחום שלא נעסוק? איך היא כוללת גם את ההיבט הזה וגם את ההיבט הזה, אבל היא לא אומרת גם הרבנית צודקת וגם הרבנית צודקת וכדומה. זה לא קונץ גדול. אלא בונה סטרקטורה, בונה מבנה, ששם כל אחד מתוך המרכיבים האלה במקום שלו. עכשיו, זה לא רק שהרב עשה את זה, אלא גם שהרב כתב שככה צריך לעשות אינספור פעמים. זאת אומרת, הוא כתב אינספור פעמים שככה צריך להיות. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אני בא ואני גיליתי איזו סטרקטורה עקבית ושיטתית במשנת הרב קוק. הרב עצמו, קשה לי למנות את מספר הפעמים שהוא כתב, שהתפקיד שלנו, אולי אני אסביר את זה באחת המידות שהתורה נדרשת בה. אנחנו בדרך כלל מסבירים את המידה האחרונה שהתורה נדרשת בהם שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. אז איך אנחנו בדרך כלל מסבירים את זה? אנחנו מסבירים שמה אומר הכתוב השלישי? שהכתוב השלישי קובע אם הראשון או השני צודק. נכון? כלומר, נניח, כתוב אחד אומר אסור, כתוב שני אומר מותר, בא הכתוב השלישי ואומר אסור או מותר. מחלק מהראשונים עולה שאי אפשר להבין ככה. כי אז יוצא שכתוב אחד מיותר וכתוב אחד לא נכון. אתם מבינים? כלומר, אם כתוב אסור וכתוב מותר והשלישי אומר אסור, נניח, אז הכתוב הראשון מיותר והכתוב השני לא נכון. אתם מבינים את הבעיה? כלומר, זה... לכן, חלק מהראשונים עולה ששיטתם היא עד שיבוא הכתוב השלישי, תסתכלו רגע לידיים שלי, ויכריע ביניהם. כלומר, תפקיד הכתוב השלישי הוא להכריע את היחס ביניהם. הכתוב השלישי ישים את שניהם במקום וייתן ביטוי לשניהם. הוא רק יקבע מי עיקרי ומי משני, מי ראשון ומי שני, מי פה ומי שם. כלומר, יש כל מיני דרכים לתת לכתוב השלישי להכריע ביניהם. אבל בסופו של דבר, ביסודו של דבר, הכתוב השלישי יכריע ביניהם. זה מה שהרב קוק עשה פה. הוא לקח את יום כיפור וראש השנה ועבודתם, ואת חג הסוכות ועבודתו, והכריע ביניהם. או בער שהתורה הכריע ביניהם. והכריע ביניהם את אופי התהליך והמהלך של הדברים כפי שהוא צריך להיות. עכשיו, לשאלה שלך. הפסקה בעולת ראייה, הפסקה צמודה לפסקה שלמדנו, אתם רואים את הכותרת שלה, בין יום הכיפורים לסוכות. בסדר של עולת ראייה, הפסקה הזאת היא קודם, כי הפסקה שלנו בעצם עוסקת בסוכות. כן? ולכן, זה, אבל בעולת ראייה, וכפי שאמרתי, יש דרשה מדהימה של הזוהר, דרשה מדהימה של הזוהר, שהזוהר אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון, ביום הראשון זה ראשון לחשבון עוונות. היא כל כך קשה, עד שהשלה הקדוש, תפתחו פעם את השלה בחג הסוכות, אומר, כמעט אומר, קודם כל שהזוהר בטח לא אמר את זה, לא יכול להיות, וגם אם הוא אמר את זה, הוא לא התכוון את זה, להפך הרי, לכאורה בדיוק להפך. לכאורה, מתי הציפיות שלי הכי גדולות מעצמי? הציפיות הכי גדולות שלי מעצמי זה כמה שיותר צמוד ליום כיפור, כן? איך אפשר להבין בכלל את הרעיון שיום הכיפורים, זאת אומרת שבארבעת הימים שאחרי יום הכיפורים אין חשבון עוונות, ושחשבון עוונות מתחיל רק בחג הסוכות. לכן השלה אומר, לא היה ולא נברא, הזוהר לא אמר כזה דבר. והוא מתפתה להכניס במילים של הזוהר משמעות אחרת והבנה אחרת וכדומה, והשלה הוא לא היחיד על המגרש הזה. אבל הרב לקח את דברי הזוהר כפי שהם, אני לא הולך להסביר בו כל מילה ומילה, אני רק רוצה להסביר את המבנה. אומר הרב ככה, בין יום הכיפורים לסוכות, מצד החוכמה העליונה, העולם הזה והעולם הבא כלולים הם ביחד, וכל המחזק את העולם הבא מחזק את העולם הזה, וכל המחזק את העולם הזה מחזק את העולם הבא. ועל פי הערה כזאת אין מקום לדין עם כלל, כי אם חסדים גמורים מלאים ומבוסמים. כמובן הפסקה הזאת היא מאוד קבלית, המושג של דין וחסד, ואני לא רוצה להיכנס לזה, אני רק, חשוב לי פה רק משפט אחד. אמנם מצד הציור העולמי הרוחני שכבר משתכלל על ידי בינה של מעלה, בהנחת הגדרים הראשונים לדרגאות המציאות, קונה העולם הזה והעולם הבא כל אחד את גדרו. ופשוט שכיוון שיש קו המחלק אין העולם הזה תופס מקום כלל במקום שהעולם הבא מאיר בתוקף המילוי, וזהו יסוד התשובה הבא מתוך הערת העולם הבא בכל מילה פערה, בכל מילה פערה, עד פה לא הסברתי כלום. בסדר? אני לא... אבל עכשיו שימו לב למשפטים הבאים. על ידי העלייה של יום הכיפורים, מתרחקים הרבה מהעולם הזה. כאשר CSM הוא כמובן, הוא יום כיפור עצמו, שהוא ההתרחקות הגדולה מהעולם הזה. וצריכים שמירה, כשפוגשים בענייני העולם הזה מכל מכשול. זאת אומרת, עכשיו שאתה רוצה לחזור מיום הכיפורים לענייני העולם הזה, לא פשוט. התהליך של ראש השנה ויום הכיפורים כל כך משך אותך חזק לכיוון מסוים, שהחזרה היא לא פשוטה. החוויה הזאת מכיר כל בחור ישיבה, בטח בארץ יום. וזה במוצאי יום כיפור, שצועקים כולם, מקבלים עול מלכות שמיים, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. יש לך מקום תל אביב? כן, כלומר, הפער הזה שהוא כל כך קיים, איך הישיבה מתרוקנת פתאום, אתה יודע, כל הישיבה הייתה פה, הישיבה מפוצצת, יום כיפורים באים אנשים גם שאין להם מקום, אי אפשר לזוז, ותוך כולם נעלמים, הביתה. תחשבו, אומר הרב, זה לא פשוט, התהליך הזה. לא פשוט. ושימו לב, אומר. ואותם הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, איפה אני? ניתנו לחינוך של חזרה לענייני העולם הזה, בתיאור הגון, או בתואר הגון בקדושה, והחשבון נגמר ליום ראשון של סוכות, במצוות סוכה בלולב, שמתבססים ענייני העולם הזה ונאחזים בקדושה, ועל כן הוא יום ראשון לחשבון הבנות, כן, זה הציטוט של הזוהר, ועד אותו יום מיידה הזיל הזיל. ואם הנטייה הקיצונית של יום הכיפורים גורמת איזה נטייה כל דו בדקות לצד העולם הזה, באותם דלת ימים שבהם עוד לא נתבסס המשקל כראוי, או נתבסם המשקל כראוי, הרי קדושת יום הכיפורים חופה על הכל וכדומה וכדומה. אני לא נכנס פה לכל הפרטים של הפסקה הזאת. אבל הנה תשובה למה ששאלת. כן? כלומר, בד בבד עם 10 ימי תשובה, יש גם 4 ימי התאוששות. לא התפרקות. חס וחלילה. אלא התאוששות. מההזרמה האלקטרית החזקה הזאת. כן? מהאנטיביוטיקה, מהכימותרפיה, אבל 4 ימי התאוששות. ורק כאשר אתה מצליח לחזור ולהגיע להיות מסוגל, לא רק בנעילה של יום הכיפורים, אלא גם בשמחת בית השואבה של חג הסוכות, להיות מחובר אל הקודש, אז התשובה שלמה. כן? אז אם כן, אתם שמים לב, כן. כן, בפועל, לא. אני אגיד, מה שאתה צריך לעשות זה, עכשיו בוא נראה אותך, אתה צריך לומר לעצמך, הבה ניקח את אותם רגשות נעילה של יום כיפור, ונבנה סוכה, ונאכל בשר, ונשתה יין וכדומה. עכשיו, זה לא פשוט. זה לא פשוט. בדרך כלל, זה מטוטלת כזאת, כן? אצל הרב, אני רק אומר במשפט אחד, תכפיל את מה שהרב קוק כותב פה בכמה סדרי גודל, וזה בעצם כל משנתו על הכפירה בדורנו. כן? כלומר, הקושי הגדול לחזור מיום כיפור אחד ארוך של 2000 שנה, לסוכות של העלייה השנייה. כן? וכאילו שבארבעת הימים האלה שבתווך כל התסבוכות של מאמר הדור. אבל זה וככה עכשיו זה בהכפלה של כמה וכמה סדרי גודל, אבל אני מדבר כרגע לאדם הבודד. אז אם כן, בוא נראה בעצם, אם עכשיו אני חוזר למה שפתחתי בו, שני עניינים מרכזיים שראינו כאן במשנת התשובה של הרב קוק. אחד שממשיך את השיעור הקודם, והוא משנה גאולית. ומדוע משנה גאולית? בשל העובדה שהוא מציב את דמות איש חג הסוכות כיד הסופי של חגי החודש השביעי המקודש, ובהקשר של אורות התשובה, כתהליך התשובה. לשם צריך להגיע, לאיש חג הסוכות. זאת תשובה של גאולה. זאת תשובה של חיים, זאת תשובה של חיבור, זאת תשובה של אסיף. תהיה בעל תשובה בשמחת האסיף, לא רק בצום יום כיפור. ואתם שומעים שזה צליל אחר לגמרי, כלומר זה הצוות היד האחר לגמרי. אם היית שואל לפני 200 שנים את הרב קוק עצמו אולי, מה היעד של תשובה, הוא היה עונה לך משהו אחר. היעד של התשובה זה אדם צדיק מכונס כוחות שלא ייתן לכוחות להשתחרר, ובכך הוא לא חוטא. היד של תשובה באור גאולה הוא יד של תשובה של סוכות, שבו העניין והתפקיד והמהות הוא הזרימה הגדולה של החיים לתוך המציאות, לתוך החיבור, לתוך האסיף, לתוך השפע, לתוך הבשר, לתוך היין, לתוך החיים, לתוך ופנית הבוקר והלכת לו עליך. כן, חכה עוד משפט, עוד משפט. דבר שני, ממש גנבתי לתילים, הרב לא המעיט במילימטר את יום כיפור. שם אותו בקונטקסט, אבל לא המעיט במילימטר את יום הכיפור. תוסיפו לזה, אם אתה, הרי אני מניח שגם המשנה בתענית מחלישה לך את יום הכיפורים, שלא היו, שהבנות יוצאות ומחוללות ביום הכיפורים וכדומה, כן? אבל הרב לא המעיט במילימטר את יום הכיפורים. והוא קרא לעבור את יום הכיפורים בצורה הכי קיצונית שיכולה להיות. ובד בבד עם החיים הכל כך קיצוניים של יום הכיפורים, עם כל המשמעות הגדולה, עכשיו, תורת האחדות הכוללת אומרת, אבל שזה לא תחנה סופית. ושהתחנה הסופית היא סוכות. יכול להיות שזה מה שיצר לימים את הושענא רבה. כן? בסופו של דבר, את הושענא רבה זה מין כזה יום כיפור דה סוכות. כן? אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אני לא נכנס לזה כרגע. כן? בדבר הזה. כן? בוודאי, מהותית זה נכון. כלומר, אמרת שדבר מסוים קיים במשנת הרב קוק, אמרת שיש לו מקום. קודם כל, בכלל, בהגדרה, הוא כותב את זה בהרבה מקומות. קודם כל אמרת שיש לזה מקום. ואני, מי שרוצה, יש תשובה מופלאה של הנודע ביהודה, בדיוק על, על, על הנושא שאתה דן בו. עכשיו, אבל שוב, אני לא התכוננתי, זה לא הבאתי אותה, כן? אבל יש תשובה נפלאה של הנודע ביהודה, שמישהו מבקש שם דרכי כפרה, ונודע ביהודה פורס את משנתו. אני לא זוכר כרגע באיזה סימן זה, אבל זה לא כל כך בעיה. יש לו למישהו פה פרויקט השוט על המחשב? יש לך? תחפש בנודע ביהודה איזה מילה הייתה שם. שלג, בשלג, אתה יודע מה? בשלג חיפוש, או אני עוד מילה, אני אתן מילה יותר טובה. טוב, בזה יש עוד לא מצאת? אין? מה? תן לי שנייה, אני אדבר איתו. אתה כבר עשית מאגרים משנייה? מי שרוצה, זו תשובה מאוד ארוכה, אבל ללמוד את החלק השני שלה, אני אסביר את הרקע שלה. הרקע שלה הוא היה בחור שנאף עם אשת איש במשך 3 שנים. אשת איש מבוגרת, הוא נאף איתה 3 שנים. ואחר כך הוא התחתן עם הבת שלה. וכיוון שהתחתן עם הבת שלה, הוא התחיל תהליך תשובה מאוד 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 נוקב. מאוד מאוד נוקב. אמיתי, כנה וכדומה במשך בצורה מאוד משמעותית. ואחרי תהליך התשובה מאוד מאוד עמוק שהוא עבר, הוא ביקש מהנודע ביהודה, זאת אומרת, לא הוא, הוא הלך לרב, והרב הוא ביקש ממנו אורחות תשובה. זהו, והנודע ביהודה עוסק בעצם בשתי שאלות שם. החלק הראשון, שאלה הלכתית מאוד סבוכה, האם הבחור שואל אם הוא צריך לספר לחותנו, כי בעצם חותנו אסור לו לחיות יותר עם חמותו, נכון? היא אסורה לבעל ולבועל, אז אסור. אז האם, האם חלק מתהליך התשובה שלו זה לספר את האמת לחותנו? והשאלה השנייה מה התשובה, איך עושים תשובה, כן, על כל הדבר הזה, וכמה תעניות הוא צריך, וכמה טוב, אני לא מוצא את זה כרגע, אבל מי שרוצה זה באמת תשובה בנודע ביהודה שכדאי לקרוא, ושם הוא עוסק בשאלה הזאת. כן, אני מניח שכן, יש אצל הרב, ודאי, עכשיו צריך להבין מה המקומו של מנצר, אבל פה אני באמת חייב לחזור לחומש. כן,
חושב שאנחנו נמצאים, כי אני יש לי מרגיש כאילו אני יכול להגיד על עצמי שאני גדלתי כיהודי של הכיפור, כך חינכו אותי, ככה כל מה שהם מסביבי הקרים עד שהגעתי לישיבה, דרך בחיים שומעתי דבר, לא מצא אפילו את כל הגישה של הרב כלפי העולם הזה ואיך הסותר, כן, מצד שני, כן, כן גדלתי על הרב קוק, הרב קוק זה איפה הרב ימקם אותנו.
אני לא, ראשית אני לא דעת אותנו, אני, זה שונה. אני חושש ושמח. אני חושש שחלק מאיתנו מקשיבים היטב לסוכות של הרב קוק ולא לראש השנה ויום הכיפורים שלו. אני מאוד חושש מזה. ובאמת התחושה שזה לכאורה קוראים את זה כגימוד יום הכיפורים. יותר אני חושש מאלה שלא מקשיבים לא לזה ולא לזה. אבל אני חושב שיש בתוכנו בהחלט זרם די משמעותי שמבין את הפסקה הזאת על בוריה, שנוהג כפסקה הזאת על בוריה, שחי לאור הפסקה הזאת על בוריה, כלומר שמצד אחד יש בו את הכפרה וכמעט הייתי אומר את הסיגוף, או לפחות ההזרמה האלקטרית חזקה, ושהמעבר המאוד מאוד אינטנסיבי של ראש השנה ויום הכיפורים, אבל הוא רוצה להיות אישיות של סוכות, כן? כלומר בסופו של דבר אני חושב יש בתוכנו זרם כזה בגדול, אני לא יודע להגיד את אנחנו, אבל זה בהחלט בהחלט זרם גדול. הזרם הזה הוא בהתלבטויות שונות, כי אין לנו משנת, כמה זה נשמע מוזר, יש לנו מאוד מאוד משנת יום הכיפורים ואין לנו משנת חג סוכות. אני אתן דוגמה בולטת ביותר, זה שאלת בכלל כל הבילויים והעינוגים, שאלת העונג. בסופו של דבר, אני חושב שעד היום לא יצא מכל תורת הגאולה ספר אחד על העונג. אין? כלומר, המשנה עוד לא סדורה. ספר אחד על העונג. מה המקומה של העונג? הגופני, הזה. יש המון פסקאות פה, דברי תורה פה, דרשות פה, אבל ספר אחד של עונג לכתחילה, אחרי יום כיפור, תאמין וכדמה, ועונג של סוכות, אני לא יודע איך לקרוא לזה. לא יצא עוד, וזה נושא ארוך, אבל זה לא קשור כרגע. אז אמרתי, זה נקודה אחת, הנקודה השנייה, כפי שאמרתי, זה התורת האחדות הכוללת, שחושב שהיה אפשר להדגים אותה מאוד מאוד יפה. אפתח לכם סיפור ככה, בסוף, אז הסיפור, לא על, שדיברתי על האש של פסח, פשוט נזכרתי בסיפור, סליחה, על האש של ראש השנה, נזכרתי על האש אחר, אז אני רוצה לספר אותו, כי יש לו השלכות לראש השנה. לפני כמה שנים הייתי מפקד יחידה במילואים על גבול הלבנון, ופסח. עכשיו, אני בדרך כלל, זאת אומרת, אני מסתכל מי הגיע, הם הגיעו גם דתיים וגם חילונים, אז אני עושה טרור במטבח. שהמטבח יהיה כשר כדי שכולם יוכלו לאכול בו עד הסוף. אם זה היה רק אני, הייתי אוכל מנות קרב או מביא מהבית או דברים שכאלה, אבל לא יכול. הצבא, כולם חייבים לאכול כשר, לא, אפילו אם אני רב עם כל החיילים על הדבר הזה. באמת, המטבח היה כשר למאדרין. אבל הבעיה, כמו תמיד, היא מחלקת הסיור. מחלקת הסיור, הם חוזרים בשתיים, שלוש, בלילה, עושים, נכנסים למטבח, מטריפים אותו, כל יום היה צריך להגעיל אותו מחדש, וזה עוד היה לפני פסח, הבנתי מה הולך להיות בפסח. אמרתי להם, תראו, יש שם מוצב חודר שאנחנו צריכים להיות שם, קחו את הג'יפים שלכם, שבו שם, אתם תהיו במוצב חודר, תעשו מה שאתם רוצים, תנו לנו, ניפרד כידידים, כן? וכדומה, וכך, כמה ימים לפני פסח, הם הלכו למוצב שם, תכף, מוצב חדר, אני אסביר למה הזכרתי את המולה הזה, כי צריך להיות שם חובש, ותכף תבינו, הסיפור הוא סיפור על החובש. ואנחנו, זה, טוב, ערב שביעי, ליל הסדר, אני לא זוכר אם הייתי שם, אולי, ערב שביעי של פסח הייתי. ערב שביעי של פסח, בבוקר, כשר לחובש של המחלקת ציור. אומר, קודקוד, כולם הלכו הביתה, כולם יצאו הביתה לחגים. אני לא יצאתי, לא שבת, לא חג, מגיע לי לצאת. אמרתי לו, כמו תמיד מפה אישי שתוקעים אותו, מה אתה אומר לי עכשיו, מאיפה אני אשיג לך חובש? אתה, אין, מצב חודר, חייב להיות עם חובש, מאיפה אני אשיג לך חובש? אבל אני אנסה, באמת מגיע לך, אני נורא מצטער, מגיע לך, טוב, אני מקשר לקצין הרפואה של האוגדה, ומעשה ניסים, יש חובש. ולא רק זה, הוא אמר לי, יש חובש ספר, אין בעיה, ולא רק זה, אתה יכול כבר להוציא אותו הביתה, ואני שולח לך חובש. טוב, בשתיים בצהריים הגיע החובש, שאני צריך לשלוח אותה לשם, חשכו עיניי. כיפה כזאת, ספרים, למדן אמיתי, ציציות בחוץ וכדומה, והוא בא עם מלוא המוטיבציה להיות חובש בשליחות. אמר לו, תשמע, לא נעים לי, אבל אין לי ברירה, אני צריך לשלוח אותך לשם. הוא אמר, אני אסתדר, בסדר. אמרתי לו, יש גזר למעלה, יש כרוב פה, ו... תסתדר, אני מצטער, אתה תהיה צמחוני, אבל אל תאכל שם כלום. טוב, שעה, שלוש, ארבע בצהריים, הוא מתקשר. בהיסטריה מוחלטת. מילא שהכל טרף פה והכל זה וכדומה, אבל הם נסו עכשיו לקריית שמונה. הלכו להביא בשר, הולכים לעשות על האש באמצע המוצב, עושים, יאללה, באמת, קח אותי משם וכדומה. אמר לו, שויטה, שויטה, זה יום טוב. תמצא איזה רשת, שים על האש. הם הביאו לך בשר יותר קשר משל הצבא, בהשגחת הרב מחפוד, מקריית שמונה. שבתי איתם, תעשה איתם על האש בליל שביעי של פסח. זה גם הכי טעים, גם הכי קשר, גם תספר ביציאת מצרים, מה אתה יותר יכול לחלום בחיים שלך על דבר כזה? הוא הוריד את הטלפון, אחרי שתי דקות הוא מתקשר, ואומר לי, אני לא יושב בקומזיץ בליל יום טוב. אמרתי לו, לא, אל תשב. בלילה הגעתי לשם, כמובן עם הג'יפ, במסגרת בדיקת שמירה, והוא יושב ואוכל על האש, ומספר להם ביציאת מצרים כל אותו הלילה, באמת, הם ישבו, כמעט הייתי אומר שהוא החזיר את כולם בתשובה, מה שלא נכון, אבל בשביל הסיפור זה חייבים לסיים ככה וכדומה. וזה רק סיפור שאני תמיד נושא איתי, שאצלנו, אני תמיד נזכר פה בפסח, לא בגלל שביעי של פסח, אלא הרבה פעמים בגלל ליל פסח. אנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו חודש קודם לשאול מה נשתנה. אתם יודעים למה אנחנו צריכים ללמד אותם לשאול מה נשתנה? כי בעצם לא נשתנה שום דבר. זה נראה פחות או יותר כמו ליל שבת, עם עוד כמה דברים על זה, ואם לא היו מציינים להם, אז הם לא היו... ולעומת זאת, כאשר אתה מבחין בין יום טוב לשבת, כמעט הייתי אומר, כדי שלא תשתכח תורת יום טוב, מצווה לעשות על האש, לא, לא בראש השנה, לא, אלא בשביל של פסח, בסדר? ובאמת אגב, זה, אם שאלת על עוד השלחה, אתה רואה את זה המון. ביישובים אתה רואה המון אנשים, דווקא יראי שמיים וכדומה, שדווקא עושים על האש ביום טוב, כי כדי להבליט את ההבדל בין יום טוב לשבת. כן? זה עוד דוגמה, למשל, לכוונון הדברים לאור הזה, וזה סתם ככה, אני לא ממליץ את זה, לא אמרתי את זה, לא כלום, אני רק מספר את הסיפור, כדי שעל רקע העובדה ששבת ויום, יום כיפור זה שני דברים שונים לחלוטין, כן? כלומר, שבת זה... שבת ויום טוב זה יום טוב, והלכותיו בצורה די משמעותית שונה, כי רק אשר יאחל לכל לנפש הוא לבדו יעשה לכם. טוב, שנה טובה ותשובה מלאה, תשובה שלמה.
Hello.